השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
שלום לכם. בשנה האחרונה אני זוכה ליטול חלק במיזם חדשני מפתיע, שברוך השם זוכה להצלחה גדולה. אני רוצה להזמין אתכם, אותך ואותך, להצטרף אלינו. יחד עם קבוצת אנשים מוכשרים, אנחנו עורכים יחידות לימוד ביהדות שעוסקות בחיים עצמם. כלכלה, חברה, מוסר, משפחה, חינוך, כל התחומים וכל השאלות שמעניינים כל אדם. הייחודיות של הכרטיסיות האלו, שהן מיועדות לכל אדם. גם אדם שאין לו רקע מוקדם בתורה ומצוות, שהוא לא שומר מצוות, יכול למצוא את עצמו מתעניין בחוכמה של תורת ישראל. הכרטיסיות מזמינות את הלומד. הן מעניינות, מרתקות, מסקרנות, מלאות דיונים ושאלות מהחיים, דילמות חזקות מהחיים, והן פשוט מזמינות את הקורא להצטרף אליהם, וזאת חוויה מוחלטת. מבחינת המוסר, לא צריכים הכנה. כל אחד יכול למסור את חומר הלימוד הזה. הוא בנוי כמו משחק, דיון, שאלות מעניינות, דילמות מרתקות. כל אחד יכול למסור אותו, כל אחד יכול להזמין אנשים להצטרף לשולחן, וסביר שאנשים גם ירצו לקחת אותם הביתה ולמסור הלאה. יותר מ-200 בתי עסק, חברות ציבוריות, משרדים, יחידות בצהל, הצטרפו לפרויקט הזה, וברוך השם, ההצלחה גדולה. חוכמת חיים של צעירי אגודת חב"ד, ברוח המבצע הגדול של הרבי, מבצע תורה, זאת ההזדמנות שלך ושלך להצטרף ולהפוך להיות מפיץ תורה בבית העסק, בחברה שבה אתם עובדים, גם בחוג בית, עם השכנים, עם כל אדם שוחר ידע וחוכמה, כל מה שצריך זה רק ללחוץ על הקליק, להירשם, ואנחנו נעשה את היתר. חוכמת חיים, כל אחד יכול. ערב טוב לכולם, יישר כוח לאלה שיצאו מהבית בחום הזה. ביקשתי מהגבאי שישיר מזגנים כמו שצריך. ראש ישיבה קורא לתלמידים שלו בהתרגשות, אומר, היום יש אצלי מסיבה בבית. תבואו, יש חגיגה מיוחדת, אני מצפה לכולם להגיע. מגיעים אליו הביתה בערב, הבית מואר, נרות דולקים, שולחן ערוך, דגים, בשר. מה המסיבה? הוא מחתן בת, לא הבינו מה ההתרגשות פתאום באמצע השבוע בלי שום הכנה מוקדמת. היום הוא אומר להם, אני זוכה לסיים את התלמוד, לעשות סיום על כל התלמוד. חבר'ה מסתכלים אחד על השני, לא מבינים מה ההתרגשות. הראש השיבה שלהם, יהודי בן 70, סיים כבר 5 פעמים את התלמוד, כבר בגיל 14 סיים פעם ראשונה את התלמוד, גאון גדול. מה אתה מתרגש בגיל 70 שסיימת את התלמוד? אומר להם, לא, התלמוד הזה זה אחרת לגמרי מכל מה שסיימתי בחיים. התלמוד הזה לימד אותי כמה זמן יש לי בחיים. את הלימוד הזה למדתי, הוא אומר, בכל הדקות המתות. בדקות האלה שרשמית לא עושים בהם שום דבר. בהמתנה בבנק, בהמתנה לרכבת, בזמן שאתה מחכה עד שהאישה תתלבש בדרך לצאת לחתונה. הדקות שמוציאים את האייפון. שחקים מפה לשם, מבזבזים את הזמן, לא עושים שום דבר. אני לפני כמה שנים החלטתי שאת הדקות המתות אני מנצל. ותראו, אחרי כמה שנים סיימתי את התלמוד מדקות המעבר האלה שבהן לא עשיתי כלום. אז זאת התרגשות יותר גדולה בשבילי מכל הסיומים שבעולם, בגלל שפתאום ראיתי כמה אפשר להספיק, כמה זמן פנוי יש לנו, וכמה זמן אפשר, איך אפשר להפוך אותו ולנצל אותו. אנשים מצליחים, אנשים שהגיעו רחוק בחיים, זה אנשים שיודעים לנצל זמן. זה כל הסוד. אין ניסים. אנשים שמבזבזים זמן, שיושבים ומפטפטים רגל על רגל ורכילות ועניינים, לא מגיעים לשום מקום. אנשים שהגיעו רחוק בחיים זה אנשים שעובדים הרבה מאוד שעות, שלא מבזבזים את זמני המעבר, איך אומרים בארצות הברית, time is money, זמן זה כסף, שיודעים איך לנצל זמן, איך לא לבזבז זמן. אבל דווקא בגלל שהזמן הוא כל כך יקר, אז אנחנו מתפתים במיוחד לבזבז אותו ולזלזל בו ולתת לו לעבור בלי ששום דבר קורה. יש משל של החפץ חיים, הוא אומר שהחיים זה כמו גלויה. היום כבר לא יודעים מה זה גלויה, מי יודע היום מה זה גלויה, היום שאתה מגיע ל... אני יודע מה, לסחיפול באמסטרדם אתה שולח וואטסאפ, אתה שולח תמונה, אבל פעם היו כותבים גלויות, היו ניגשים לדוכן של הגלויות, לוקחים איזה תמונה של האיש הרכוח. ואז אתה רוצה להקדיש את השיעור?
כן.
לרפואת פנחס בן גרציה ויחזקאל בן רבקה ודינה בת חווה, שיהיו בשורות טובות בקרוב. אז פעם היו ניגשים לדוכן של הגלויות בשדה תעופה ולוקחים איזה תמונה של האייפל או של הפיזה או משהו אחר ומזכירים איפה אנחנו. אז אמר החפץ חיים, החיים זה כמו גלויה. איך כותבים גלויה? בהתחלה כותבים בגדול לאבא, אמא, אני באמסטרדם. ואז אתה רוצה לרגע, אתה רואה פה משהו ממול מאוד יפה שלא ראית אף פעם, ואמא והמטוס כבר הולך להמריא, אני חייב לרוץ, ואתה רואה עוד משהו ומוסיף ומוסיף, ופתאום נגמר לך המקום, אז אתה מתחיל לכתוב בקטן בקטן מסביב, מלמעלה ולמטה. אז הוא אומר, גם החיים זה כך, בהתחלה יש הרבה מאוד זמן ומבזבזים ומבזבזים, ואז עובר הזמן ואתה מתבגר ואתה רואה שהחיים כבר נגמרים ולא הספקת שום דבר. אז אתה מנסה להתחיל לדחוף מפה ומשם. אם היה לנו שכל, היינו מנצלים את הזמן מראש, והיינו מספיקים כל כך הרבה, ויודעים כל כך הרבה, ומחכמים כל כך הרבה. אז היום אני רוצה להקדיש את השיעור באמת לנושא של הזמן. איך נפתח בעצמנו רגישות לזמן? איך נלמד את עצמנו מודעות כמה זמן חשוב, ובפעם הבאה שיבוא חבר ויציע לנו לדבר רכילות, או לפתוח את האייפון ולראות, אני לא יודע מה, אנחנו נגיד חבל על הרגע הזה. יש בחסידות תפיסה חדשה, מהפכנית ממש, עמוקה מאוד, למשמעות של רגע בחיים. מה המשמעות של רגע? אם אנחנו נבין מה זה רגע, מה נותן לנו רגע, נדע איך לקבל ממנו, נדע איך לנצל אותו ואיך לתעל אותו. נתחיל עם המדרש שמואל, שזה אחד הפירושים המפורסמים והמרכזים על מסכת אבות. אין אבדה כאבדת הזמן שאין לה תמורה כלל. כל דבר שאתה מאבד אתה יכול להחזיר. איבדת כסף, אז מחר תעשה השקעה אחרת ותרוויח אותו ממקום אחר. איבדת נעל, תקנה נעל אחרת. הדבר היחיד שאם איבדנו אותו אי אפשר להחזיר אותו, זה הזמן. הוא הולך ולא חוזר. היום הזה, הרבע לתשע של היום הזה, לא יהיה כבר שוב. של חטא בייר, תשעין וו, כבר לא יהיה שוב. זהו, הפסדנו אותו. אם ניצלנו, ניצלנו. אם לא ניצלנו, לא ניצלנו. זאת אומרת, אבדת הזמן זאת אבדה. והשאלה איך מפתחים, איך מפתחים מודעות לזה. יותר מזה, וזה נושא מאוד מעניין בפני עצמו. מה קובע את אורך החיים בעולם הזה? אנחנו כמובן, כל אבא לילדים, כל אמא לילדים, אנחנו מאחלים לעצמנו אריכות ימים. כמה שיותר שנים עם המשפחה, כמה שיותר שנים בעולם הזה, כמה שיותר שנים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל מה קובע את אורך החיים? לפעמים אנשים הולכים צעירים, לא עלינו, לפעמים אתה רואה אנשים שחיים 90, 100, חיים הרבה מאוד שנים. מה קובע את אורך החיים בעולם הזה? אז כמובן אנחנו לא מבינים את חשבונות של השמיים, אבל בכל זאת נקודה אחת. המדרש שמואל שם אומר, באבות פרק ג' נקודה כל כך יפה וכל כך הגיונית, הוא אומר, זה פשוט מאוד. מי שיודע להעריך מתנות, מקבל עוד מתנות. מי שלא יודע להעריך מתנות, לא מקבל מהן עוד. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה וזה זמן. אם אנחנו מנצלים את הזמן, הוא ייתן לנו עוד מהזמן הזה. אבל אם אנחנו זורקים את מה שהוא נותן לנו, אז הוא אומר, בשביל מה לי לתת לכם עוד, אתם מזלזלים במתנה שלי. הוא אומר, למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו אדם שרוצה לעשות עסקים ואין לו כסף. אז הוא בא למלך ואומר, אדוני המלך, אני מאוד רוצה לעשות עסקים, תעזור לי, תן לי כמה פרוטות להתחיל את החיים. המלך היה במצב רוח טוב, נתן לו שק עם אבנים טובות, עם יהלומים, לך תרוויח, לך תעשה עם זה כסף. אבל הבן אדם היה בטלן, שלמזל, לא ידע איפה להשקיע את הכסף, לא ידע איפה להשקיע את היהלומים, איבד הכל. אבל הוא חשב, המלך חמל עליי, אני אלך אליו עוד פעם. הלך עוד פעם, אדוני המלך, תעזור לי, תעשה לי טובה, תן לי עוד פעם יהלומים. אומר לו המלך, את הראשונים איבדת, למה שאני אתן לך עוד? אני לא רוצה לבזבז אותם, אני לא רוצה לזרוק אותם. אילו אבל זה אחרת, אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו זמן ואנחנו מנצלים אותו, אז הקדוש ברוך הוא נותן מזה עוד זמן. לכן אם נשים לב, יש בגמרא כמה וכמה סיפורים על אנשים שנתנו צדקה, שלמדו תורה וקיבלו אריכות ימים. יש סיפור בראש השנה י' ז', סיפור מדהים, אביי ורבא. כל ילד יהודי יודע את השמות אביי ורבא. האנשים שכתבו את התלמוד בבלי. מה שלא כל ילד יודע אבל, שמאחורי הסיפור של האנשים האלה, יש סיפור מדהים. האנשים האלה, כך מספרת הגמרא בראש השנה י' ז', היו צריכים למות צעירים. אביי ורבא, שניהם היו בני דודים, ממשפחה של אנשים, משפחת בני אלי, שהיה להם פגם גנטי. אנשים שהיו מתים עד, גיל 18. היו מתים צעירים עד גיל 18, עד גיל הבגרות. כשאביי ורבא גדלו בבר מצווה שלהם, הם ידעו שהחיים שלהם תחומים, הם ידעו שעד גיל 17-18 הם ימותו. מה הם עשו? רבא אמר, ריבונו של עולם, תשמע, אני מאמין שאתה מנהל את העולם, אני מאמין שאתה קובע כללים, אז אני מקבל על עצמי ללמוד תורה. אני מקבל על עצמי להקדיש את החיים שלי יום ולילה ללימוד תורה. אביי היה יותר חכם. אביי אמר, ריבונו של עולם, אני יודע שאתה לא רק אוהב תורה, אתה גם אוהב גמילות חסדים. אתה גם אוהב שאנשים עוזרים אחד לשני, אז אני מקבל על עצמי ללמוד תורה ולגמול חסדים. הסוף היה שרבא חי עד גיל 40, ניצח את הסטטיסטיקה מגיל 18, המשיך עד גיל 40, ואביי חי עד גיל 60. אביי שגם למד תורה וגם גמילות חסדים, ניצח פעמיים את הסטטיסטיקה והגיע לגיל 60. זאת אומרת למה? הקדוש ברוך הוא נתן להם ימים, הם עשו משהו עם הימים, הם ניצלו אותם, הם באמת הפיקו מהם את המקסימום. אם אתה יודע לשמור על המתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, אתה מקבל ממנה עוד. לעומת זאת, אומרת המשנה באבות, נקרא, אני ממשיך עם הובאה מספר 1, שינה של שחרית, אדם שישן עד מאוחר, ויין של צהריים, אדם שבמקום בצהריים לעבוד, במקום בצהריים לעשות משהו עם עצמו, יושב ושותה יין. אמצע היום, אתה מסביב עמיד רחוב, אתה רואה חבר'ה צעירים שותים יין. אתם לא בגיל הזה, אתם צריכים לעבוד עכשיו, אתם צריכים להביא פרנסה, אתם צריכים, יש לכם זמן פנוי, לכו תלמדו משהו, לכו תקראו משהו, תחכימו. ושיחת הילדים, אדם שיושב ומשוחח כמו ילד מבזבז את הזמן, מוציאים את האדם מן העולם. מה פירוש מוציאים את האדם מן העולם? מקצרים את חייו. אומר רבינו יונה שם, ראוי לתורדו מן העולם, כי הבל הוא והבל ימיו, על מה יוסיפו לו ימים? אם אדם מבזבז את החיים, יושב ולא עושה איתם שום דבר, אז למה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו עוד חיים? נותנים לך מתנה ואתה לא יודע להעריך אותה. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, לא צריך את המתנות שלך. אתה נותן לי חיים, לא צריך אותם. אני לא עושה איתם שום דבר. אז למה שייתן לך עוד? מה שאין כן להפך, אדם כמו אביי ורבא, שהקדוש ברוך הוא נתן לו חיים, הוא יודע להעריך את החיים. אז אם נתת לבן אדם מתנה והוא מנצל אותה, יש לך חשק לתת לו עוד מתנה. יש לך חשק לעבוד קשה ולהתאמץ בשבילו עוד, לתת לו עוד מזה. אם כן, לנצל את החיים זה לא רק טוב. זה לא רק מי שמנצל את החיים ומי שמנצל את הזמן מגיע רחוק. ועושה משהו עם הזמן, ולומד, ומחכים, ומתפרנס יפה. מי שמנצל את החיים מקבל עוד מהחיים. פשוט רוצה לקדוש ברוך הוא סיבה לתת לו עוד. אז אם כן, אנחנו רוצים באמת היום לנתח את הנושא של הזמן. מה זה זמן? למה זה כל כך חשוב? ואיך באמת אנחנו נעורר את עצמנו להתגבר על היצר הזה, של הבזבוז זמן, היצר הזה שגורם לנו לדבר שטויות, לעשות שטויות, להעביר את הזמן בבטלה. אם נבין טוב מה זה זמן, נוכל להתייחס לזה אחרת. למה זה חשוב היום? יש שתי סיבות, למה אני מדבר על זה דווקא היום? א', ספירת העומר. הרעיון של ספירת העומר, הרבי דיבר על זה כמה פעמים, בשביל מה אנחנו סופרים את העומר? בואו רגע נעצור ונחשוב. החזן קורא את הברכה, אנחנו גם נברך פה את פלל ערבית עוד מעט, החזן קורא את הברכה בהתרגשות רבה, אנחנו מברכים וסופרים את העומר. סליחה, סופרים את הימים. הרבי שאל כמה פעמים, בשביל מה אנחנו סופרים את הימים? ואם לא נספור אותם, משהו ישתנה? אם לא נספור אותם, הם לא היו קשורים לעומר, ואם כן נספור אותם, מה? אתה סופר את הימים, מה המשמעות של הספירה? יותר מזה, מה אני סופר? סופרים דבר שאני יודע כמה יש לי. אני, יש לי פה כמה מטבעות במגירה, בארנק, אז אני סופר כמה מטבעות יש. הזמן, ברגע שספרת אותו, הוא כבר מתקדם הלאה, הוא רץ קדימה. יש לי עכשיו 8 ימים לעומר, סיימתי כבר יהיה 9 ימים לעומר, אז מה העניין לספור? כל יום מחדש לספור איפה אוחזים? אמר הרבי, לא. ספירת העומר מזכירה לנו לשים לב לזמן. לשים לב לזמן שחולף, לשים לב עוד יום חלף, עוד יום חלף, להזכיר לעצמנו, ים זה, זמן זה לא מים. יש לזה משמעות, כל יום שחלף לא יחזור, לא יהיה שוב, היום הזה, כמו שאמרתי, ח' באייר, תשע"ו, לא יהיה עוד פעם, כבר בחיינו, בגלגול הזה. ומאלה ספירת העומר, אומר הרבי, בא ללמד אותנו את המשמעות של זמן. את המשמעות של לשים לב, עוד יום חלף. 8 ימים לעומר לא יהיה עוד פעם, 8 ימים לעומר תשע"ו, 9 ימים לעומר לא יהיה עוד פעם. כל יום שאנחנו מברכים את העומר, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, יום חלף, מה עשיתי ביום הזה, מה המשמעות של היום הזה, מה עשיתי היום שלא עשיתי אתמול. מספרים על הרבי, בתש"ד, הוא אמר קדיש על אבא שלו. אבא שלו נפטר בעיר גלות, שם באלמאטה, בקזחסטן, בסוף העולם, הקומוניסטים, ימח שמם, הגלו אותו לשם, והוא נפטר מהקשיים של הגלות. והרבי בניו יורק, בארצות הברית, אמר עליו קדיש. עכשיו, זה היה לפני שהרבי נעשה רבי, הוא היה אדם מאוד צנוע, אז הוא הלך להתפלל עם בחורים צעירים באחת בישיבה של חב"ד, הוא לא רצה שידעו ממנו, שלא ישימו לב, שהוא חזן, הלך להתפלל שם בצניעות באיזה מקום. עכשיו, הרבי לא היה עדיין הרבי, הבחורים לא כיבדו אותו, הרבי בא להניח תפילין, ואתם יודעים איך זה בחורים צעירים, לא ממהרים לשום מקום. אומרים להם, עניין 9, בכלל זה שעון חב"ד, אז זה 9:05, 9:07 דקות, 9:10, זה בחורים, לא ממהרים לשום מקום. למה למהר? ידחו את התפילה, הפסקה תהיה יותר ארוכה, אז הסדר הבא יתחיל יותר מאוחר. אתם יודעים. והרבי זה חרה לו, כי אצל הרבי כל שנייה הייתה מנוצלת, והוא עומד ומחכה עם התפילין, והחבר'ה לא זזים. אחר כך המנהל של הישיבה נכנס לחמיב, לרבי הקודם, לחמיב של הרבי, שהיה אז הרבי. אז הרבי הקודם נזף במנהל של הישיבה. אומר, החתן שלי מתלונן שהבחורים מעכבים אותו. אז אומר המנהל של הישיבה, מה הסיפור? מדובר בכמה דקות, בכמה מדובר? זה לא ששעה וחצי הוא עומד ומחכה. אמרו 9, מתרגלים ב9:07 דקות. הוא אמר להם, אצל החתן שלי, 5 דקות זה שנה שלמה. 5 דקות זה כמו שנה שלמה. כשאנחנו רוצים להבין בדעת תחתון איך הרבי הפך את העולם, זה קודם כל מניצול זמן.
קודם כל הוא לא בזבז את הזמן. אומר הרבי ביום יום בספר שהוא כתב, זה המסר של ספירת העומר. לשים לב שזמן עובר. לשים לב שזמן זה לא מים. אם הוא עבר הוא לא יחזור. היום יום א' באייר, חסידי אדמור הזקן היו תמיד סופרים. אמרו ביטוי שחסידי אדמור הזקן תמיד היו סופרים, לא רק בספירת העומר. הם כל השנה היו סופרים. אומר הרבי, וכך הוא עניין העבודה. השעות צריכות להיות ספורות, ואז הימים ספורים. כשחולף יום צריך לדעת מה פעלו, מה להמשיך לפעול. אם כן, ספירת העומר זאת הסיבה הראשונה לדבר על זמן. כי כל המסר של ספירת העומר הוא לשים לב לזמן שחולף. לשים לב שהיום זה לא אתמול והיום זה לא מחר. והסיבה השנייה, ואליה אני רוצה להקדיש את עיקר השיעור שלי, זה המצוות הסוציאליות של פרשת השבוע. אנחנו רוצים היום לעשות איזשהו משחק, להראות מה זה הכוח של תורה. מה הכוח החוכמה של תורה? לקחת את איסור ריבית, לכאורה איסור ריבית, איסור להלוות בריבית, זה האיסור הכי פשוט, הכי מובן, הכי סוציאלי, והרבי הולך ומקשר אותו לעניין של זמן, בגאונות מבריקה, באמת, מקשר אותו, לומד ממנו הוראה כל כך חשובה, על המשמעות של זמן, איך לנצל זמן, איך להתייחס לזמן. אז גם בגלל פרשת השבוע, בגלל איסור ריבית, גם בגלל זה אני רוצה לדבר על זמן. אנחנו נתחיל עם פרשת השבוע, נאמר עניינים יפים מאוד על הפרשה, ובהמשך נחזור לקטע הזה של ניצול זמן והמשמעות של זמן. אוקיי, פרשת בהר, פרשה קצרה, פרשה שבדרך כלל קוראים אותה יחד עם פרשת בחוקותיי, כי היא כל כך קצרה. השנה אנחנו מפרקים אותה בגלל השנה המעוברת, אבל היא מציעה מצוות מהפכניות. אנחנו את פרשת בהר לא מקיימים היום כל כך, לא בקושי את השמיטה ולא את היובל, אבל מי שמבין מה נותנת פרשת בהר, זו פרשה שהופכת את החיים שלנו, שהופכת את כל החיים המסחריים. מישהו אמר לי דבר יפה, פרשת בהר זה הפרשה על המדבט של התורה. מתחילת התורה זה הפרשה ה-32. כל דבר הוא בהשגחה פרטית, כי פרשת בהר זה פרשה של אהבת ישראל. פרשה שכולה סוציאלי, כולה התחשבות, השתתפות, עזרה לחלש, לעשות את העסקים, להתפתח בעסקים, ולכן זה לא סתם שזה הפרשה על המדבט של התורה, זה הפרשה הלב של התורה. פרשה שכולה התחשבות ועזרה ורגישות חברתית. בפרשה הזאת יש כמה וכמה מצוות, שלוש מצוות מפורסמות שנוגעות אלינו, זה שמיטה, יובל וריבית. המצווה הראשונה זה שמיטה. שמיטה לא צריך להסביר, באנו משם עכשיו מהשמיטה, עוד אוכלים את הפירות האחרונים של השמיטה. שמיטה, התורה מצווה אותנו במצווה שהיא מאוד מאוד תמועה, לעצור את המסחר לשנה. פעם בשבע שנים אנחנו עוצרים את המסחר. מה שיש לנו יום אחד שבת, פעם זה היה שנה שלמה. פעם כולם היו חקלאים, עד התעשייה כולם היו חקלאים, לא הייתה פרנסה אחרת. במשך שנה שלמה לא עבדו. נתאר לעצמנו שיאמרו לנו היום, שנה שלמה אל תלכו לעבודה. לא שבת, לא חול המועד, שנה שלמה לא הולכים לעבודה. זה מה שהשמיטה. השמיטה, התורה בעצם עוצרת את המסחר לשנה שלמה. זה הרעיון של המסחר. לא יורדים לאדמה, מפקירים את היבול, מפקירים את הכסף, שנה אחת עוצרים. זה השמיטה. אחר כך באה מצוות יובל. מצוות יובל זאת מצווה מדהימה, שפשוט הופכת את סדרי עולם. הרעיון של מצוות יובל זה איפוס. מצוות יובל היא באה פעם ב-50 שנה, אחרי 7 שמיטות, 49 שנים, השנה ה-50 היא שנת היובל. שנת היובל, כל המערכת הכלכלית מתאפסת. מה הכוונה שמערכת הכלכלית מתאפסת? תקשיבו טוב, הקרקעות שוות לבעלים. אם אני, הרי כל אדם קיבל בארץ ישראל נחלה, והנחלה הזאת עברה מאבא לבן, מאבא לבן. במשך השנים, בן אדם איבד את הכסף, צריך לחתן ילדים, הוא רוצה לעשות קצת עסקים ואין לו, אז הוא מוכר את הקרקע. אם פה הרבה, הבתים הצמודי קרקע נעלמים, כולם מוכרים לטייקונים, לקבלנים את הקרקעות שלהם. אז אדם בארץ ישראל צריך לחתן ילדים, אין לו. הנכס היחיד שיש לו זה הקרקע בארץ שהוא ירש מאבא שלו. אז מה הוא עושה? הוא הולך לאחד הקבלנים העשירים ומוכר את הקרקע שיהיה לו עם מה לחתן את הילדים. באה מצוות יובל ואומרת, בשנת ה-50 כל הקרקעות שוות למוכרים. הקרקעות שוות למוכרים המקוריים, אלה שירשו את האדמה, אבא מבן, אבא מבן, בן מאבא, בן מאבא, עד משה רבנו. זאת אומרת, כל 50 שנה, כל המערכת הכלכלית בארץ ישראל מתאפסת. אז היו פה קבלנים או אנשים עשירים שאספו קרקעות ואספו בתים ואספו נכסים, פעם ב-50 שנה הם נפרדו מהכסף. הכל שב בלי דמים למוכרים. גם הקרקעות וגם העבדים. זה הלך ככה, ביום הכיפורים היו תוקעים בשופר פעם ראשונה בראש השנה, אחר כך ביום הכיפורים תוקעים בשופר, תקיעת השופר סימלה את חזרה, שחרור העבדים, כל העבדים משתחררים מהאדונים וחוזרים, משתחררים הביתה, וכל הקרקעות שוות למוכרים המקוריים. נקרא ברמב"ם, במובן מספר 2, רמב"ם, זה רמב״ם בהלכות שמיטה ויובל. מראש השנה עד יום הכיפורים לא היו עבדים משתעבדים לאדוניהם ולא השדות חוזרות לבעליהן, אלא עבדים אוכלים ושותים ושמחים. איך שהיה מגיע ראש השנה של היובל, של שנת ה-50, העבדים היו שותים ושמחים. כיוון שהגיע יום הכיפורים, תקעו בית דין בשופר ונפטרו עבדים לבתיהם וחזרו שדות לבעליהם. מדהים, המערכת הכלכלית בארץ ישראל מתאפסת כל 50 שנה. אדם אחר מסכן, נפרד מהנכסים, נפרד מכל מה שהיה לו, פעם ב-50 שנה הוא מתחיל את החיים מחדש. הוא מקבל שוב הזדמנות לחזור לבית שלו, לחזור לקרקע שלו, לחזור לחווה שלו, שוב להתחיל עסקים ובלי לשלם כלום. פשוט המערכת הכלכלית בארץ ישראל בנויה קבוצות של 50 שנה. זאת הסיבה שהמבוגרים כאן יודעים שמי שקנה בית מהמינהל פה בארץ עד לפני שנה, שנתיים, לא היה קונה, היה רק חוקר ל-50 שנה, נכון? מה היסוד של ההלכה הזאת, של החוק הזה? והארץ לא תימכר לצמיתות. בארץ ישראל התורה קבעה שכל העסקאות נדלן מתבצעות ל-50 שנה בלבד. אנחנו מלכתחילה עושים עסקים ל-50 שנה. אחרי 50 שנה, אני כאילו כל אדם שמחר כאן בית בארץ, החקיר אותו, לא מחר אותו. החקיר אותו למוכר ל-50 שנה, אחרי 50 שנה, או אם היובל בקודם, זה גם היה יכול להיות 5 שנים לפני היובל. אם היובל בקודם, כל הקרקעות חזרו חזרה לאדונים המקוריים, למוכרים שלהם. הלכה מאוד מאוד מעניינת. אגב, הרמב"ן אומר שזה פירוש המילה יובל. מה פירוש המילה יובל? הוא אומר יובל מלשון הובלה, כמו המוביל הארצי. כי כל הקרקעות מובלות לאדוניהם, וכל העבדים מובלים לביתם חזרה. יובל אומר הרמב"ן מלשון הובלה, כמו המוביל הארצי. רש"י אומר שיובל זה על שם יובלה, שהעיל, הקרן של העיל של השופר, העיל היה נקרא פעם יובל בארמית, יובלה. אבל הרמב"ן אומר לא, יובל זה מלשון הובלה, כי העולם כולו, הארץ כולה עוברת תהליך של הובלה ביובל. הקרקעות חוזרות למוכרים המקוריים, והעבדים שווים לאדוניהם. אני קורא רש"י, יובל שמה על שם תקיעת השופר, כמו במשוך היובל. והכוונה היא לקרן העיל שהיה מכונה בשם יובלה. הרמב"ן אומר, בא יובל איש אל אחוזתו ואל משפחתו יובילו רגליו מרחוק. אז יש לנו את המצווה הסוציאלית הראשונה, זה שמיטה. שבה אנשים שובתים שנה שלמה, מפקירים את היבול, מפקירים את החובות. מצווה הרבה יותר מדהימה שזה יובל, שבה הקדוש ברוך הוא נותן לאנשים הזדמנות שנייה להתחיל את העסקים מחדש. מכרת במשך שנים, נשארת בלי כלום, עשית טעויות עסקיות, מגיע היובל, אתה חוזר חזרה לאדמה שלך, מקבל הזדמנות להתחיל את החיים מחדש. מדהים? הדבר השלישי זה ריבית. התורה אוסרת בפרשת השבוע את האדם להלוות כספים בריבית. להלוות אחד לשני, זה שמלווים היום היתר עסקה זה כי ההלוואות הן מחברות, הן לא אנשים פרטיים, נאמר את זה בשורה אחת. אבל מה שהתורה מדברת, כשאני מלווה לך, אתה דופק אצלי בבית בערב, אתה מבקש הלוואה, אסור לי להלוות לך בריבית. היתר עסקה לא מתאים פה. כשאנשים מלווים אחד לשני, היתר עסקה לא מתאים פה, צריך לדעת את זה. היתר עסקה נועד לחברות. כשאדם בא אחד מהשני מבקש הלוואה כי הוא לחוץ מחר 15 לחודש, הוא חייב להכניס 10,000 שקל לבנק, ולך יש כסף, זה לא נועד להיתר עסקה. זה ממש האיסור של פרשת בהר, בתורה חוזרת על זה 3 פעמים, פרשת משפטים, פרשת כי תצא, שוב, כי אם אחיך נחלש, אתה צריך לעזור לו ולתת לו את ההלוואה בלי ריבית. מה הרעיון של המצוות האלה? כל המפרשים לדורותיהם מנסים להבין מה התורה רוצה עם המצוות המסתוריות, המוזרות האלה. פעם ב-50 שנה, אדם קנה קרקע בכסף, קבלן קנה קרקע, הוא צריך להיפרד ממנה בלי דמים. הוא מלכתחילה קונה אותה רק ל-50 שנה, והארץ לא תימכר לצמיתות, אמרנו. כשבנו פה את המדינה, בנו אותה באותו סדר, שלא מוכרים קרקעות ליותר מ-50 שנה, זאת רק חקירה. שמיטה, מה עומד מאחורי כל העניין הזה? יש פה שני הסברים יפים, אני רוצה לומר את שניהם בקצרה. ההסבר הראשון אומר, התורה באה לטפל בהתמכרות שלנו לכסף. התורה ידעה שהטירוף הכי גדול שלנו בחיים זה כסף. איך אומרים את זה היום? אנחנו מאבדים את החשוב בשביל הדחוף. אנחנו מאבדים את הרוחניות, מאבדים את המשפחה, מאבדים את עצמנו. הכל בשביל מה? בשביל עוד שקל ועוד שקל ועוד שקל. מה באה התורה ואומרת? תכניס לעצמך לראש שהארץ שייכת לו. שהכל זה שייך לקדוש ברוך הוא. אם הוא שייך לקדוש ברוך הוא, נותן לך בדיוק כמה שאתה צריך לקבל. לא יעזור לך לעבוד עוד שעה ועוד שעתיים, ולא לחזור הביתה ולעבוד עד אמצע הלילה. יש מישהו שמכוון את הדברים מלמעלה. ואומר לכל אחד מראש כמה הוא יקבל. אז מה יעזור לך לעבוד עוד 100 שעות, או לעבוד חלילה בשבת, או לגנוב, או לחמוס, או לשקר? אם זה לא מה שהוא תכנן, זה לא יקרה. אומר ספר החינוך, הרעיון של שמיטה, יובל, ריבית, כל המצוות האלה, להזכיר לנו שהוא כלי כל הארץ, הוא מנהל את העולם, וממילא מה שאתה צריך לקבל, אתה תקבל. אז איך מכניסים לנו את זה לראש? שפעם 50 שנה אני מוותר על הרכוש. פעם ב7 שנים אני לא הולך לעבודה. כי אני מאמין שהכל מתוכנן. מי שרוצה לתת לי פרנסה, ייתן לי בלי לעבוד. מי שרוצה, ייתן לי בעבודה של 6 שנים, לא בעבודה של 7 שנים. אם כן, לפי ספר החינוך, שמיטה ויובל באו לטפל בעשירים, בהתמכרות שלהם לכסף, ברדיפה שלהם אחרי הכסף, באה שמיטה ויובל ואומרת, חבר'ה, הכל מתוכנן, הכל מסודר, אל תמהרו לשום מקום. רוצה לספר על זה סיפור יפה שקראתי השבוע. היו שני מחותנים עשירים שעשו ביניהם שידוך. תמיד העשיר מחפש מחותן עשיר כמותו, שהוא לא יצטרך לבד לשלם את הבית, לשלם את האוטו, לשלם את החתונה. אם הוא עשיר והמחותן עני, הוא הרי צריך לעשות חתונה מכובדת. העני אין לו מה לתת, אז הוא צריך לקחת על עצמו הכל. אם המחותן שלו גם עשיר, אז יכולים להתחלק מהכל חצי חצי. אז כל עשיר מחפש מחותן עשיר כמותו. שני עשירים התחתנו, הוא מביא את הבן, הוא מביא את הבת, סיכמו חתונה מפוארת כמו שצריך, 1,500 מוזמנים, דירה לזוג, כל ההוצאות, כל מה שצריך. חודש לפני החתונה, אחד המחותנים בא למחותן השני, ואומר בפנים בוכיות, אני מצטער מאוד, הדפקתי בעסקים, עשיתי איזה טעות, בתום לב, השקעתי באיזה מקום, הפסדתי, קניתי נפט, הנפט ירד ב$30 מ-$150, אין לי כסף לעשות את החתונה. אומר המחותן, ומה אתה רוצה ממני? אני רוצה שאתה תשלם בשבילי את כל מה שאני חייב, כי אני ואתה עשיר, וזה הילדים שלנו, אז תעמוד בהתחייבות שלך ותשלם את כל מה שהתחייבת וגם את החלק שלי. העשיר הזה התרגז מאוד ואומר, לא, בוא נבטל את החתונה. אני אומר, מה פתאום נבטל? למה שהילדים שלנו יסבלו? כי אני עשיתי טעות עסקית. הילדים אוהבים אחד או שני, רוצים להתחתן, מה פתאום? נלך לרב. הלכו לרב, זה היום שישי אחרי הצהריים, הרב חזר מהמקווה. לפני שבת אומרים לו, זה דחוף, נו, שני העשירים של העיר, מכניסים אותם בערב שבת גם כן. והעשיר הזה אומר, מה הוא? הוא לא עומד בהסכם, נצא לבטל את החתונה. הרב נהיה רציני ואומר לו, לגביר הזה, העשיר, תודה להשם שבאת אליי. תודה להשם שאתה באת אליי. רב, מה אתה מתכוון? הוא אומר, רב, אני לא מדבר לפני שבת על כסף, תבוא אחרי שבת, אבל תודה להשם שבאת אליי. העשיר מאוד שמח, אמר הרב, אתה אומר שטוב שבאתי אליו ולא לרב אחר, והוא כבר יסדר אותי. כל השבת היה מבסוט, אמר לי, אשתו בסדר, אני הלכתי לרב הנכון. מוצאי שבת אחרי הבדלה, הוא מגיע לרב, אומר, רב, מה אתה אומר? אומר הרבי, תודה להשם שאתה באת אליי ולא המחותן שלך בא אליי. הקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות, לא עלינו ולא על אף אחד, שהכל יהיה הפוך, שאתה תפסיד את המכנסיים והוא ידע שצריך לשלם את החתונה. תודה לקדוש ברוך הוא שאתה יכול לשלם והוא ידע שצריך לבקש נדבות. זה בדיוק הרעיון של השמיטה והיובל. לזכור שיהיה סדר בעולם והכל מתוכנן ומה שצריך להגיע מגיע. אז מה אתה רודף? עוד שנה לעבוד, עוד שנה לעבוד, עוד דירה, עוד דירה, עוד דירה. שום דבר ממה שאתה לא צריך לקבל, לא תקבל. נקרא ספר החינוך. אם כן, לפי ספר החינוך, התקנה של יובל היא תקנה לעשירים. לעצור אותם, להפסיק את החמאס, להפסיק את הרדיפה, להפסיק את הגזל, להפסיק את ההתמכרות לכסף. ספר החינוך מצווה שנלמד, עם מצווה זו ירחיקו עצמם שלא יגזלו קרקע חברם ולא יחמדו בליבם. בדעתם כי הכל שב לאשר חפץ האל שתהיה לו. העשיר מסכן, אסף נכסים, אסף, 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 אחרי 50 שנה הכל חוזר למי שאלוקים נתן לו את זה לפני 500 שנה. נתן את זה לאבא שלי לפני 50 שנה, אז הוא נפרד מהכל וזה חוזר. אז מה הוא מבין? בשביל מה לעבוד? בסוף הכל יגיע למי שהוא צריך להגיע. ועניין זה דומה קצת למה שנהוג במלכות הדערה, שלוקחים אדנות מזמן לזמן מערי הבצורת אשר לשריהם, להזכיר להם יראת האדון. פעם המלכים היו שליטים, דיקטטורים, איך הם היו מזכירים לכולם שהם הבלבטים? פעם בכמה שנים היו מפקיעים את כל הרכוש ולוקחים אותו לעצמם. אומר הספר החינוך, הם עשו את זה בשביל הרוע שלהם, בשביל להראות את הכוח. הקדוש ברוך הוא עושה את זה לטובתנו. שנפסיק לרדוף ונפסיק להשתגע, שנזכור שכל קרקע רשומה על שם מי שהיא צריכה להגיע אליו, ובמילא מה יש להתחרב, מה יש להשתגע. ולמלכי ארץ יעשו כן ליראתם, פן ימרדו השרים בהם. והקל ברוך הוא ציווה לעמו כן לזכותם ולהיטיב להם. להפך לטובתנו, לזכותנו, שנהיה עם המשפחה, שנהיה עם הילדים, שנבין שיש דברים חשובים מכסף, שנבין ש... לא הכל תלוי ברדיפה שלנו, מרוויחים מפה, מאבדים משם. ספר, אז אם כן, בשורה התחתונה, השמיטה והיובל מזכירים לנו שהכל רשום. לכל קרקע יש את הבעלים שלה, אתה אוסף ואוסף ואוסף, פעם 50 שנה אתה נפרד מזה. אז אתה נזכר שהכל רשום למי שזה שייך לו. זה ההסבר הפשוט של, לא פשוט, אבל זה הסבר אחד של ספר החינוך. לרמב״ם במורה נבוכים יש הסבר אחר. והיום הנושא הזה הוא מאוד מאוד פופולרי. הרמב״ם אומר, התורה לא באה לעזור לעשירים. היא באה לעזור לעניים. כי מה קורה? איך קוראים לזה היום? תסלחו לי על הביטוי. קפיטליזם חזירי. מה הבעיה הכי גדולה של המערכת הכלכלית? שמדברים עליה כבר 500 שנה. מה הבעיה הכי גדולה? שהעשירים מתעשרים בלי סוף. היום אתה מנסה לפתוח קיוסק, אתה יכול? אתה לא יכול לפתוח קיוסק, כי את הכל קונים בסופר. את אתה אומר, אוקיי, אני לא אפתח קיוסק, אני אפתח תחנת דלק. אתה יכול לפתוח תחנת דלק? הכל שייך לשלושה אנשים. אתה אומר, אוקיי, אני אנסה לפתוח חנות מכשירים סלולריים. אתה גם צריך להגיע לאותם אנשים. הכל שייך, 90% מהאושר בעולם, שייך לאחוז אחד בעולם. אז אדם כמונו לא יכול להגיע לשום מקום. תמיד הוא יישאר, מרוויח $100, $200, $300. אתה לא יכול לעשות עסקים גדולים. אם כבר תעשה עסק גדול, יבוא איזה טייקון, יקנה ממך את העסק. אם לא תרצה למכור לו, ילך ויקים פטנט מתחרה לעסק שלך, כי יש לו בלי סוף כסף. הבעיה היא שהאושר מתרכז אצל מעט אנשים. זאת הבעיה שכבר 500 שנה מדברים עליה. אז מה באו ועשו הסוציאליסטים? מצאו פתרון, קומוניסטים, סוציאליסטים, אמרו אין קניין פרטי. יהיה רק קניין של המדינה. המדינה תשלוט בהון, המדינה תשלוט במאגרי הייצור, לא ניתן לאנשים פרטיים. לא גז, לא נפט, לא תעשיות, הכל שהמדינה תשלוט והמדינה תחלק ושווה לכולם. יותר מזה, כשלמדינה יש הרבה כסף, היא גם יכולה לתת חינוך לכולם, יכולה לתת רווחה לכולם, זכויות, קצבאות ילדים. לקחת מהקניין הפרטי ולתת למדינה. אז אלו שתי השיטות, מצד אחד שוק חופשי שמרכז הרבה כסף בידיים, מצד שני סוציאליסטים שלוקחים מהרכוש הפרטי והמדינה מנהלת הכל. אבל מה הבעיה? למה הקומוניזם נכשל? למה סוציאליסטים לא הצליחו? כי הם שכחו דבר אחד. אדם לא עובד בשביל המדינה. אדם עובד בשביל עצמו. אנחנו אגואיסטים, זה הטבע שלנו. אתה בא לבן אדם ואתה אומר לו, אתה תעבוד והמדינה תרוויח, סטלין ירוויח. ומה איתך? אתה תקבל בכל מקרה את המשכורת שלך, קצבה קבועה. אני יכול להתעשר? לא. סטלין יכול להתעשר. אני אשאר תמיד עם אותה הכנסה. אוקיי, תחפשו אותי, אז אני אבוא לעבודה. יבוא לעבודה ולא יבוא לעבוד, כמו שאומרים. אני אבוא לעבודה וישב כל היום וישתה כוסות תה. למה שאני אעבוד? אדם בשביל לעבוד, עובד בשביל המשפחה שלו, בשביל הילדים שלו. אם הוא יודע שככל שהוא עובד הוא מרוויח יותר ואוסף יותר נכסים, אז הוא מגיע לאיזשהו מקום. באמת, פעם ראיתי ראייה לזה מהמשנה נגד קרל מרקס, נגד הסוציאליסטים. המשנה ממש מתייחסת לזה במפורש. לפני 2000 שנה, המשנה מתייחסת לאפשרות של כלכלה שיתופית, כלכלה קיבוצית, כמו שהיה אצל הקומוניסטים. איפה המשנה מתייחסת לזה? במסכת אבות. המשנה אומרת 4 מידות באדם, 1 מהמידות זה אומר שלי שלך ושלך שלי. שלי שלך ושלך שלי, קרל מרקס. כולנו נהיה שותפים, הכל יהיה שייך למדינה, כולנו נתפרנס, נקבל את אותה משכורת, מאוד מאוד נחמד. מה אומרת על זה המשנה? האומר שלי שלך ושלך שלי, מהו? עם הארץ. מה זה עם הארץ? הוא לא יודע איך עובד העולם. יש לו כוונות של שמאלנים, כוונות אוטופיות, טובות, הוא יעשה שלום, הוא יעשה שיתוף. זה מאוד טוב לספרים. זה לא טוב במציאות, כי במציאות מה האדם? אגואיסט. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אדם עובד בשביל עצמו. לכן אומר שם רש"י בפרקי אבות היוד, האומר שלי שלך ושלך שלי עם הארץ, אומר רש"י הברטנורה, רוצה בתיקונה של הארץ. מרקס ואנגלס באו בכוונות טובות, היו יהודים, לא אגיד יהודים טובים, אבל היו יהודים. הם באו בכוונות טובות, אבל אין בו חוכמה להבדיל בתיקונים הראויים. הם מתקנים לא את הדבר הנכון, כי הם מתעלמים מזה שבני אדם לא מלאכים. בני אדם עובדים בשביל הילדים שלהם, זה הטבע. במילא, אז מה לעשות? אז לא סוציאליסטים. לתת לכל אחד קניין פרטי. נו, אז זה נהיה קפיטליזם חזירי. אנשים אוספים עוד ועוד נכסים ועוד ועוד נכסים ולא משאירים לנו כלום. אדם רוצה לחתן את הילדים, צריך למכור את הבית לעשירים, צריך למכור להם הכל, הוא נשאר בלי כלום, אז מה יהיה? אומר הרמב"ם במורה נבוכים, זה הרעיון של היובל. ביובל, הקדוש ברוך הוא מאפס את המערכת. הוא אומר לעשירים, יש גבול כמה אתם יכולים להתעשר. אספתם 50 שנה עוד נכסים, עוד נכסים, עוד נכסים, עוד נכסים. ביובל הם מחזירים את הנכסים לאדונים שלהם. אומר הרמב״ם, הרעיון של היובל זה קפיטליזם עם מצפון. זה קפיטליזם מוגבל, שלא יהיה קפיטליזם חזירי. מצד אחד לתת לבן אדם לאסוף נכסים, קניין פרטי כמה שהוא יכול, מצד שני להגביל את הקפיטליזם ולומר, יש גבול כמה אדם יכול לאסוף. אוסף, 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 אבל פעם ב-50 שנה מחזיר את זה לבעלים ומתחיל, מאפס את זה ומתחיל מחדש את העסקים שלו. נקרא במורה נבוכים ג' חלק ג' פרק למתת. כל המצוות אשר ספרנום בהלכות שמיטה ויובל, אומר הרמב״ם, זה הכל רעיונות סוציאליים לסדר את העולם. להתגבר על העניין הזה שאנשים אוספים ואוספים ולא משאירים למעמד השלישי כלום. מהם לחמלה על בני אדם והרחבה לבני אדם כולם. כמו שאמר, ואכלו אביוני עמך, קודם כל הפקר הסחורה בשביעית, נותן לאביונים מה לאכול. מעבר לכך, היובל הוא עיון בתיקון הפרנסה והכלכלה על ההתמדה. שהקרקעות יתמידו אצל בעליהם המקוריים. היות הארץ כולה שמורה לבעלים, ויאפשר במכירה לצמיתות, וישאר ממון האדם שמור עליו ועל יורשיו. התורה פחדה שיבואו כמה טייקונים ויקנו את כל ראשון. אז מה נשאר מהנכסים שקניתי מאבא שלי? שום דבר. יש להם כסף, יבואו ויציאו לי הרבה כסף על הקרקע, אני אשאר בלי כלום, מה אני אוריש לילדים שלי? באה התורה ואמרה, מצד אחד אנחנו מאמינים בשוק חופשי, נותנים לבן אדם לעבוד 50 שנה ליהנות מהחיים, אבל פעם ב-50 שנה אנחנו עוצרים אותו, מחזירים את זה ליורשים המקוריים, ואז כל אחד מקבל מחדש את ההזדמנות להתחיל שוב את העסקים שלו, להתחיל שוב את הרווחים, שוב יש לו קרקע, שוב יש לו חווה, שוב יש לו מה להשביח, יש לו על מה לקחת הלוואות, הוא יכול מההתחלה להתחיל את כל המערכת העסקית שלו. אם כן נסכם, אומר הרמב״ם, התורה היא קפיטליסטית, והמצווה השלישית והאחרונה, ובזה אני אסיים את הפרק הזה, זה ריבית, כמו שאמרנו, אחווה וחסד. בא אליך אדם באמצע הלילה, דופק לך בדלת ואומר, אני חייב מחר להכניס לבנק 10,000 שקל. תעשה לי טובה, יש לך בבנק, זה שוכב, הכסף ישן בבנק, 0.25% ריבית, אתה לא מרוויח עליו כלום. תן לי אותו, תלווה לי אותו לחודשיים. אומרת התורה, במצב הזה לא ייתכן להרוויח. לא ייתכן שתגיד לו, איך הרמב"ן אומר, שהתורה בפרשת ריבית אומרת כל הזמן מילה אחת, אחיך. כי ימוך אחיך, התורה לא משתמשת הרבה במילה הזאת, אפילו ואהבת לרעך, כתוב לרעך. פרשת ריבית כתוב, כי ימוך אחיך והחזקת בו. לנוכרי תשיך, לאחיך לא תשיך. מה אומרת התורה? כל יהודי הוא אחיך. יהודי שמבקש באמצע הלילה הלוואה, הוא אחיך. אם בא היה אח ביולוגי ומבקש הלוואה, הוא אומר, מחר 15 לחודש, אני חייב להכניס 10,000 שקל לבנק. היה עולה בדעתך לבקש ריבית על החודש הזה? לא. כל יהודי שנמצא במצב כזה הוא בבחינת אחיך. ומילא המצווה השלישית שהתורה עוזרת כדי מצד אחד לתת לאנשים להרוויח כמה שהם רוצים, מצד שני לעזור לעניים, זה האפשרות הזאת להלוות וללוות בריבית, ואיכשהו לשמור את הראש מעל המים. אוקיי, זה בעניינים, זה ההיבט הפשוט של המצוות הסוציאליות. הרעיון פשוט כמו שאמרנו, לאזן את העולם. מכאן אני רוצה ללכת למקום אחר לגמרי, לחזור לעניין של הזמן ולראות, הרבי לוקח מצווה אחת מתוך השלוש ריבית, ותראו מה הוא עושה ממנה. במילה אחת, התורה שלנו מתחילה באות ב', בראשית. למה לא מתחילה בב', למה לא מתחילה באלף? למה לקפוץ כיתה ולהתחיל מבית? יותר יפה, יותר אסתטי. כן, נכון? יותר אסתטי להתחיל מאלף. עכשיו, לא ביקשו ממני רעיונות, אבל אם רוצים להתחיל באלף, יש לי מילה נהדרת שמתחילה באלף. אלוקים. במקום לכתוב בראשית ברא אלוקים, תכתוב אלוקים ברא בראשית את השמיים ואת הארץ. למה התורה לא מתחילה באלף? יותר מזה, היות שהתורה מתחילה בבית, בבראשית, זה עשה לנו פעם בעיה מאוד גדולה, שהיינו צריכים בגלל זה לשכתב את התורה. היינו צריכים לשנות את המשמעות שלה. תרגום השבעים. תלמי המלך רצה לתרגם את התורה ליוונית. היה מאוד אינטליגנט, רצה להכיר את התורה, ביקש לתרגם אותה ליוונית. אבל ידע שהיהודים שקרנים. אמא שלו לימדה אותו שליהודי לא מאמינים. הוא אפילו תשעה לא יאמר לך נכון. אז מה עשה? לקח 70 חכמים, שם אותם ב-70 חדרים נפרדים, לקח להם את הטלפונים, אמר להם תתרגמו את התורה. עכשיו הוא חשב, הם ב-70 חדרים נפרדים, הם פחדו לשקר. כי אם מישהו יתרגם לא נכון, ישבו את זה עם התרגום של האחרים ויראו שהוא תרגם לא נכון. מה שקרה, שהקדוש ברוך הוא נתן לכולם חוכמה ברוח הקודש, וכולם שינו באותם דברים. כולם הרגישו באותם פסוקים בתורה שלא יעברו את ביקורת המקרא של הגוי הזה. שהוא לא יבין מה כתוב, הוא יכעס על זה. התיקון הראשון שהם עשו זה הבית הזאת. במקום לכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הם כתבו בתרגום השבעים, אלוקים ברא בראשית את השמיים ואת הארץ. למה? כי הם פחדו שאם הם יכתבו בראשית ברא אלוקים, מה הוא יבין? שיש אל קדום שנקרא בראשית, והוא ברא את אלוקים. רש"י בעצמו מסתבך, הרש"י הראשון, בפסוק הראשון, לא הראשון, בראשית ברו אלוקים. המשפט הזה שם לא מסתדר, לא מתחרז. הוא יבין שיש בראשית, יש כל קדום שברא את אלוקים. לכן הם שינו את הפסוק וכתבו אלוקים ברא בראשית. אז אני שואל אתכם, לא יכולים להתחיל לכתוב אלוקים ברא בראשית? הקדוש ברוך הוא היה מתחיל עם עצמו, עם א', אגב, עשרת הדיברות מתחילות מא'. כתוב במדרש שכאן הקדוש ברוך הוא פיצה את א', היות ששם התחיל בב', אז כאן פיצה אותה בא'. אז למה מראש תפגוע ואחרי זה לתת פיצויים? מראש תיתן לאדם, תיתן לא', את מה שמגיע לה. למה התורה מתחילה בב'? אז כתוב בחסידות רעיון מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד יפה, שבהרבה מקומות מזכירים אותו במאמרי חסידות. כי התורה שלנו היא התורה הבית, היא לא התורה א'. התורה שלנו, כפי שאנחנו מבינים אותה, זאת התורה השנייה, כמו שהיא נלמדת בעולם הזה. אבל למעלה יש את התורה כמו שהיא נלמדת ברוחניות. כל מצווה ומצווה, על זה כתוב שהקדוש ברוך הוא לומד עם בית דין של מעלה תורה. מה הוא לומד איתם? שור שנגח את הפרה, על כסף הם לומדים שם. הנשמות עזבו את העולם הזה, רוצות לשכוח מכסף. אז אמונות לגן עדן ממשיכות לדבר על כסף, על שניים אוחזים בטלית, שאחד גנב ואחד משקר, על זה לומדים בבית דין של מעלה, בשביל זה הם עלו לשם? לא, כל מצווה יכולה להילמד ברוחניות. אז גם את הריבית, בואו ניקח את האיסור הכל כך פשוט וסוציאלי הזה ונלמד אותו ברוחניות, עם רמז כל כך גדול לחיים. לפני זה סיפור אישי שגדלתי עליו, סיפור מופת שגדל אצלנו, היה אצלנו במשפחה. סבא שלי מצד אמא שלי, משפחת וולפה, אח של הרב וולפה אגב, אח של רב העיר, אח המבוגר של רב העיר, הוא היה הרבה מאוד שנים מנהל סניף דיסקונט בירושלים, בכיכר השבת יש סניף גדול של דיסקונט על הפינה, הוא 30 שנה ניהל את הסניף הזה. שם בסניף הזה היה הכסף הקדוש של ירושלים, כי כל האדמו"רים שם הכסף שלהם נמצא, האדמו"רים הגדולים בירושלים. והוא ניהל שם 30 שנה, הוא ניהל את הבנק. בגיל 65, כמה שהיה אז הפנסיה, בגיל פנסיה, אני לא זוכר מה שהיה אז הגיל, הוא עזב את הבנק. יצא לפנסיה על פי חוק. הדבר הראשון שהוא עשה, נסע לרבי, סוף סוף יש לו קצת חופש, הוא ואשתו יחד. אמנם הוא לא היה ממש ממשפחה חבדית, אבל הילדים נעשו חבדניקים. אז הוא רצה לנסוע לרבי. אז הוא לקח את אשתו ונסו ליהנות מהחיים החדשים שלהם בפנסיה. ככה הוא עבד תמיד מאוד קשה. נסו לרבי והוא מגיע ליחידות והוא מספר לרבי שהוא יצא לפנסיה והוא הולך עכשיו לנוח קצת אחרי 30 שנה של עבודה. הרבי אומר לו, לא, אתה צריך להמשיך לעבוד בבנק. הוא מאוד התפלא, הוא חשב שהרבי לא ידע את החוקים. אז הוא אמר, הפנסיה זה חוק, אני לא ביקשתי לצאת לפנסיה, הוציאו אותי לפנסיה, אף אחד לא שואל אותי. אז הרבי אומר לו, לא, זה לא משנה, אתה צריך להמשיך לעבוד בבנק. מאוד מוזר, אבל כמובן הוא מנומס וחסיד, יצא החוצה ושמע. הוא חוזר לארץ, הם גרו ברחביה, ברחוב אבן עזרא, הוא חוזר לארץ, הם מגיעים הביתה, מחלים את האוטו בחנייה, בתיבת דואר מחכות מעטפות שהצטברו שבועיים שהם לא היו בארץ. שם העטפה מבנק פאגי, שמציעים לו בהסדר מיוחד להצטרף כמנהל בכיר שלהם בירושלים. עכשיו ככה, אולי המעלה בדעתו לעשות את זה, עד שהוא כבר יצא לפנסיה, הוא רצה לנוח, אבל המילים של הרבי שאמר לו, אתה חייב להמשיך בבנק, לא מקובל עליי, אתה חייב להמשיך לעבוד כמה שאתה רק יכול, הוא כמובן קיבל את ההצעה ועבד עוד 10 שנים, היה מנהל כמה סניפים שלהם בירושלים, והמשיך כמו אדם צעיר עוד 10 שנים. בא הרבי בליקוטי שיחות ואומר רעיון נפלא לגבי ריבית. הוא אומר, למה התורה אוסרת את הריבית? מה אכפת לה? מה, אני מרוויח על הבית שלי, מרוויח על האוטו שלי, רוצה להרוויח גם על הכסף שלי. יש לי איזה הגבלות כמה להרוויח על השדה, יש איזה הגבלות כמה להרוויח על הבית? לא. פתאום שזה מגיע לכסף, אתה לא אומר, התורה אוסרת עלינו. אומר הרבי רעיון עצום. הוא אומר, זה רעיון מאוד מאוד פשוט. מה קורה בריבית? כשאדם מלווה כסף למישהו אחר בריבית, מבחינתו, הוא לא צריך לעבוד יותר. אין לו שום מתחים ושום דאגות יותר. למה? ריבית זה העסק היחיד שאתה יכול לפרוש לעצמך במנוחה, והכסף עובד בשבילך. למה? כי לא מעניין אותך מה יקרה עם הכסף. הבן אדם יכול להרוויח מהכסף הזה הון. נתת לו $1,000,000 בהלוואה בריבית 10%. הוא יכול להרוויח מזה הון, לבנות בניינים, הוא יכול לקבור את הכסף באדמה. אותך זה לא מעניין. אתה תקבל את הכסף שלך, את הריבית שלך 10% בשנה, שום דבר לא מעניין אותך. אתה בעצם פורש מהחיים בגיל מאוד מאוד צעיר. וזה קורה רק בריבית. כל השקעה אחרת בעולם, אם אני משקיע במניות, אני חייב יום-יום, שלא נדע מצרות מי שיודע מה זה מניות, אני חייב יום-יום להיות עם יד על הדופק. מה קורה עם הכסף? הוא יורד, הוא עולה, אם הוא יורד להשקיע במקום אחר, לברוח, אתה כל הזמן מעורב. בריבית, אני פורש מהחיים בגיל צעיר. אני מלווה לך... מה? לגוי מותר. אתה שואל שאלה טובה, למה לגוי מותר? זה עניין בפני עצמו. ליהודי אבל אסור, למה ליהודי אסור? לא להתרגל לצורת חיים כזאת, שבה אתה פורש מהחיים בגיל צעיר. אני נותן את הכסף, הכסף עובד בשבילי. מה אני עובד? לא צריך לעבוד. יכול לנסוע לחוץ לארץ, לטייל עם אשתי בחוץ לארץ, הכל בסדר, כי הכסף עובד בשבילי ואין לי מתחים. לא אכפת לי שיקבור את הכסף, אני לא יחזיר את הכסף, אני אקח לו את הבית, אקח לו את האוטו, אקח לו את הכל, הכל אני אקח. למה? מה הרעיון? אם כן, הבעיה עם ריבית, אומר הרבי, יש פה רמז שאסור לפרוש מהחיים בגיל צעיר. אסור להפסיק ליצור. כמה שאתה יכול לעבוד, כמה שאתה יכול לחדש, אתה חייב להתקדם. ולמה? וזאת, פה יש פה נקודה חסידית מאוד מאוד עמוקה. כי כל אחד היא בסדר, אין בעיה. ולמה זה כך? יש פה נקודה חסידית מאוד מאוד עמוקה. כי כל אחד מאיתנו צריך לקדש את הרגעים. כל אחד מאיתנו קיבל מהקדוש ברוך הוא בנק של רגעים שהוא צריך לקדש אותם. שהוא צריך לתת להם משמעות. כמו שאני צריך לקדש את הכוס מים שקיבלתי, אני צריך לקדש את המקום שקיבלתי, אנחנו הרי מתגלגלים לכל כך הרבה מקומות. אדם שואל את עצמו בחיים, למה אני עובד רחוק מהבית? למה אני צריך לנסוע לחוץ לארץ? למה אני צריך לנסוע שעה לעבודה? אנשים מתגלגלים כל החיים ממקום למקום. מה התשובה שכתובה בחסידות? כל אחד מתגלגל אל המקום שמחכה לו. יש במקום הזה ניצוצות, אתה צריך לברך שם, אתה צריך לקרב אנשים שם, אתה צריך להאיר פנים למישהו, המקום מגלגל אותך. כמו שלכל אדם יש מקום שהוא צריך לקדש, וחפצים שהוא צריך לקדש, יש לו רגעים שהוא צריך לקדש. כל אחד מאיתנו קיבל מהקדוש ברוך הוא בנק של רגעים שהוא צריך לתת להם משמעות. וזה הרעיון של ריבית. ריבית אומרת לנו, מה אתה פורש מהחיים בגיל 70? מה עם הרגעים שלך מגיל 70 עד גיל 100? זה 30 שנה שהולכים על כלום? צריך לעשות משהו עם הימים האלה, צריך לקום, להתפלל, ללמוד, לפעול, לפגוש אנשים, לעשות משהו עם הזמן. זמן שאנחנו לא עושים איתו שום דבר, הוא בעצם זמן מת. קיבלנו מהקדוש ברוך הוא רגעים, ובסוף יום אני אומר רגע, ריבונו של עולם, קיבלתי ממך היום 1,000 דקות, 2,000 דקות. מה עשיתי איתם? הלכו על כלום. אז הרגעים האלה לא קיימים. הרגעים האלה סתם התעדו ברוח. בעצם מה שהרבי אומר פה, כל זמן שקיבלנו, זמן הוא משימה. זמן זה קריאה לעשות משהו. זמן שאלוקים נתן לנו זה בעצם אמירה, תעשו איתי משהו. הזמן מצפה שנקדש אותו, שניתן לו משמעות. אני רוצה לספר על זה בשל של בעלי מוסר, מאוד מאוד יפה, שבאתי אותו ברב עובדיה לפני הרבה שנים, והוא גם סיפר אותו יפה. אבל יש פה כל כך הרבה חוכמה ועומק בשל הזה. הוא סיפר על יהודי שרצה לעבור דירה, לעבור דירה לעיר אחרת. עכשיו, או לפני שעוברים דירה, הולכים לבדוק את אותה העיר. הולכים לראות מה קורה, מי יש שם, מי גר שם, מה יש שם, מה אין שם. אז הוא הולך לאותה העיר ונכנס משעת צהריים. בכניסה לעיר הוא רואה בית העלמין. הוא אומר, רגע, בית העלמין, מעניין מי קבור פה. אולי היו בעיר הזאת רבנים גדולים, רבנים צדיקים, אני אכנס לראות מי קבור בעיר. נכנס לבית העלמין, מסתכל על המצבות, רואה דבר מאוד מאוד מוזר שבחיים שלו הוא לא ראה. על המצבות כתוב מספר שנים קטן. פה כתוב שהאדם הזה נפטר בגיל 3, האדם הזה נפטר בגיל 4, האדם הזה נפטר בגיל 5. נבהל מאוד, הוא אומר, לאן הגעתי? זה עיר של רוחות רפאים, של מגפה, כולם פה מתים בגיל 3 ו-4. נבהל מאוד, רצה לברוח משם. אבל בסדר, אבל הוא כבר הגיע לעיר, אמר, נכנס לבית הכנסת, התפלל מלחמה עיריב. נכנס לבית הכנסת, שבים יהודים עם זקנים לבנים, לומדים עין יעקב ומלחה לערבית. אז הוא לא הבין, בית הכנסת מלא באנשים זקנים, בית הקברות מלא באנשים צעירים. איך זה עובד יחד? הוא ניגש לרב, אמר לו, תגיד לי, מה הולך בעיר הזאת? אומר לו, הרב, אני אסביר לך. אצלנו מחשבים את החיים בצורה אחרת. כל אדם, יש לו בבית פנקס. ובסוף כל יום, יומן, סוף כל יום הוא עושה VOX. הוא עושה, אם עשיתי היום משהו, ניצלתי את הרגעים, קידשתי אותם, נתתי להם משמעות, אז הוא עושה V, נתתי משמעות, היה לי היום יום, היום ביומן היה רשום. אם הוא לא עשיתי היום שום דבר. קמתי, הלכתי, חזרתי, ראיתי טלוויזיה, הלכתי לישון. אז הוא עושה איקס. לרגעים היום לא הייתה שום משמעות. קיבלתי מאלוקים מתנה ולא קידשתי אותם, לא החזרתי לו אותם. בסוף החיים, החבר'ה קדישה לוקחים את היומן וסופרים את הוי ואת האיקס. מספר הווים זה השנות חיים שכותבים על המצבה. מספר הימים שבהם הוא עשה משהו, זה השנים שכותבים לו. כי אלו ימים מנוצלים, אלו ימים שהיו. הימים שלא עשית בהם כלום, הם לא היו, הם לא רשומים. קיבלת אותם מאלוקים, לא עשיתם כלום, הם חזרו אליו חזרה, הם התעדו, אין להם משמעות. אומר הרבי, זה הרעיון העמוק של זמן. זמן זה משימה, זמן זה שליחות, זמן זה קריאה לאדם, תעשה איתי משהו, תקדש אותי, כמו שהקוסמאי מצפה. פעם אדמור הזקן אמר, הביאו לאדמור הזקן ריאה, לבדוק, אישה הביאה ריאה, לבדוק עם הקשרה, אם יש בה נקבים, טרפה, צריך להיות מומחה גדול לבדוק ריאה. ואדמור הזקן, הייתה שם איזו שאלה קשה, מתחיל לעלות על הסולם, להוריד את השולחן ערוך לבדוק. האישה הזאת נרדמה בינתיים. אחרי שעתיים היא מתעוררת, היא רואה את הרבי עוד מעיין בשח ובטז, ככה וככה. היא אומרת, רבי, לא נעים לי מהזמן שלך. תיקח את הריאה, תזרוק אותה לפח, נו, מה, אני חושב ששלוש שעות אתה עובד בשבילי, לא נעים לי. אומר לה, אדמור הזקן, אם היית שומעת את הריאה, איך היא מבקשת שיהודי יעשה עליה ברכה, לא היית אומרת, תזרוק אותה לפח. הזמן קורא לנו, הזמן מבקש מאיתנו, תעשו איתי משהו, תנו לי משמעות, תנו לי צבע, כל קידוש שאנחנו עושים אותו, זאת משמעות וצבע. לפי זה, הרבי פעם ביאר, את אחד הסיפורים הידועים בתלמוד, שתמיד הרשנים אוהבים לדבר על הסיפור הזה. סיפור רבי יוחנן בן זכאי. סיפור מאוד תמוע. רבי יוחנן בן זכאי זה אחד האנשים הכי גדולים בהיסטוריה של עם ישראל. מספיק השם שלו. לא קוראים לו רבי יוחנן בן זכאי, איך קוראים לו? רבן יוחנן בן זכאי. כולם, רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, רבי טרפון, רבי כולם. רבי יוחנן בן זכאי הוא רבן. כי זה משהו אחר לגמרי. איך הגמרא אומרת? כן, נכון, אבל הוא רבן בין כל הרבנים. איך הגמרא אומרת עליו, מימיו לא הלך דלת אמות בלא לימוד, אדם שמת שלא בזבז רגע אחד בחייו, והעביר את התורה אחרי החורבן. זה שהתורה קיימת היום, זה בזכות רבי יוחנן בן זכאי, כי הוא העביר את התורה אחרי החורבן. כשהגיע זמנו למות, כל התלמידים התאספו סביב המיטה שלו. ימים של חורבן, ימים הכי קשים בהיסטוריה של עם ישראל, החורבן השני, ורבי יוחנן בן זכאי שהיה עמוד האחרון, גם הוא שוכב במיטה עומד למות. תלמידים שוכבים ליד המיטה, עומדים ליד המיטה בוכים, ורבן יוחנן גם בוכה. אמרו לו, רבי, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה שאתה הולך למות? מה קראת? על הירושה אתה בוכה? על מה אתה בוכה? אז הוא אומר, אני הולך למשפט לפני ריבון העולמים ואני לא אבכה. כשאדם עומד למשפט לפני שופט, הוא לא נרדם בלילה, הוא במתח. ואני לא הולך לפני שופט בשר ודם, הולך לפני מלך מלכי המלכים, אני לא יודע מה יהיה במשפט, אם ישלחו אותי ימינה או שמאלה. כל אחד שקורא את הסיפור הזה תמה. רבן יוחנן בן זכאי חשש שהוא לא ילך לגן עדן. אם הוא לא הולך לגן עדן, מי ילך לגן עדן? אז המקום הזה סגור עד היום. אם הוא לא ראוי להיכנס, אדם שלא הלך דלת אמות בלי ללמוד משהו. אדם שמעולם לא הפסיק ללמוד, אז על הגן עדן לא תפור בשבילו. מה הוא בוכה, ממה הוא חושש? וענה הרבי רעיון עצום, והרבי אמר את זה הרבה פעמים, וזה כל כך משקף את הרבי עצמו. הרבי אמר, רבן יוחנן בן זכאי ידע, שכל דקה שקיבלנו נועדה לעשייה, נועדה למשימה. אז הוא מעולם לא עצר לבחון את עצמו. הוא מעולם לא עצר לחשוב מי אני, מה אני, האם אני מנצל את הכוחות שלי, האם אני בכיוון הנכון, האם אני עושה מה שאני צריך לעשות. כל רגע שהיה לו לעשות, הוא עשה בו. הוא לא עצר לחשוב. רגע לפני הפטירה, שהמשימה שלו כבר עומדת להסתיים, זו הייתה הפעם הראשונה שהוא עצר לחשוב, איפה אני? מי אני? על מה העברתי את החיים? הלכתי בכיוון הנכון, מיציתי את הכישרונות שלי, אבל זה הכל רגע לפני הליכה מהעולם. עד הרגע הזה, מה שצריך לעשות, זה לעשות. עד הרגע הזה לדעת שכל רגע שקיבלנו מאלוקים, זה עוד קריאה לעשייה, זה עוד קריאה לניצול, זה עוד קריאה להפוך את העולם. פשוט לקדש את הרגעים, לקדש את הזמן, לתת לו משמעות. בואו נקרא במובן מספר 3, ליקוטי שיחות ג' 1010, ריבית פירושה קבלת רווח על הלוואת הכסף. זאת אומרת שהלווה נהנה מכך שפעם היה הכסף שייך לו. מה זה ריבית? אני עובד 60 שנה, אוסף כסף, וזהו, ופורש לפנסיה. אני חי על העבר. מה אתה מחדש עכשיו? כלום. אני מטייל בעולם, נהנה מהפנסיה. עבדתי 60 שנה, עכשיו שהצעירים ייתנו לכסף לשחק בשבילי. ואילו שמירת איסור ריבית פירושה, רצון לקבל רווח מדבר ששייך לו עכשיו. אם כן, הבעיה בריבית מעבר לבעיה הממונית הסוציאלית, כמו שאמרנו, זאת בעיה אישית. מה אתה מחנך את עצמך? אתה מחנך את עצמך לכך שלא צריך לעשות שום דבר. וזו טעות, כי כל רגע שקיבלנו מאלוקים, זה רגע למימוש, זה רגע לקידוש, זה קריאה לעשות איתו משהו, ואחרת הוא לא קיים, אחרת אין לו משמעות. מי רוצה לומר עוד דבר אחד? אגב, זאת הסיבה, זה כולם, זה דבר מפורסם, כתוב בזוהר, על כל אחד מהגדולים כתוב, על אברהם אבינו, אברהם ושרה, על דוד המלך, שהוא נפטר זקן בא בימים. מה זה זקן בא בימים? זקן זה בא בימים, למה זקן בא בימים? מה פירוש בכלל המילה בא בימים? שראו, רואים עליו את הקמטים, רואים עליו את המתח, שהוא בא בימים רבים, שהוא עבר הרבה הרבה ימים. אז זקן, אז מה זה זקן בימים? אברהם אבינו היה זקן, אברהם ושרה זקנים באים בימים. כתוב בזוהר דבר מופלא, אברהם הגיע עם כל הימים שלו. הקדוש ברוך הוא נתן לו 175 שנות חיים, זה כמה זה כפול ל-395 שנות, תעשו מהר, הוא בא עם כל הימים. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני יודע בכל יום מה עשיתי בחיים. נתת לי רגעים, נתת לי דקות, נתת לי זמן, הכל חוזר חזרה. הכל צבוע בצבע של עשייה, בצבע של ניצול, השלמתי את התיקון. השלמתי את מה שאני צריך לעשות בעולם. בא בימים, הוא בא עם כל הימים שלו. כל פנים, לפי זה אני רוצה לומר נקודה אחרונה. הרבי תירץ פעם שאלה מופלאה, חבל שזה קצת מאוחר, והרבי אמר את זה בצורה כל כך מיוחדת. המצווה הראשונה בתורה, לא כרונולוגית אלא מבחינת העניין, מהי המצווה הראשונה בתורה? החודש הזה לכם. לקדש ראשי חודשים, לקבוע מהו ראש חודש, לקבוע עיבור שנה וכו'. נכון, ככה רש"י מתחיל את פירושו. לא, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה של הצטוו בישראל. כל אחד שואל את עצמו, למה מצוות החודש היא המצווה הראשונה בתורה? לקדש את ראש חודש זאת המצווה הכי חשובה בתורה. תגיד שבת, תגיד יום כיפור, אפילו איסור ריבית. קדש ראש חודש, מצווה שקשורה לבית דין, היא המצווה הראשונה בתורה. אם היא הראשונה, אני מבין שהיא הכי חשובה מכולם. למה? מה יש בה? ואמר הרבי בדיוק את העניין. היא הראשונה כי היא באמת הראשונה. מה היא מצווה אותנו? לקדש את הזמן. לקחת, לעשות קידוש החודש, לקחת את היום הראשון של החודש ולהכריז עליו מקודש. לקדש את הזמן זה הדבר הראשון. קודם כל אני מקדש את הזמן שלי. אני קם בבוקר ואני אומר, היום הזה יהיה יום מנוצל. היום הזה יהיה יום שאני אנצל אותו ואני אשתמש בו כמו שצריך. אחר כך הכל בא בכיוון הזה. קידוש הזמן זה המצווה באמת הראשונית שממנה מתחיל הכל. אחרי שהחלטתי שאני מקדש את הזמן, במילא כל העשייה שלי ביום הולכת בכיוון הזה. הרבי הקודם אמר, חמיב של הרבי, זה דבר כל כך, כל כך יפה, הוא אמר שכשהוא היה ילד, הוא קיבל מאבא שלו דמי כיס. הוא היה נבחן בעל פה וקיבל דמי כיס. אז הוא התלבט מה לעשות עם הכסף. האם לקנות ספר קודש או שעון? והוא אמר, החלטתי לקנות שעון. כי אם יהיה לי שעון, אני גם אלמד בספרי קודש. אם יהיה לי שעון, אני גם אראה איך לנצל את הזמן. אז אומר הרבי, קידוש החודש, זאת המצווה הראשונה, כי באמת לקדש את הזמן זה התחלה של הכל. אם אדם מחליט שהוא מנצל את הזמן, והוא מתייחס אליו כמו שצריך, אז כל היום שלו נראה אחרת. נסיים בנקודה אחרונה מעשית, מאוד מאוד פשוטה. זה צוואת הריבש, צוואה של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אמר, כתוב בצוואה שלו, שלעשות כל יום מצווה. אדם צריך לדאוג שכל יום לעשות איזושהי מצווה. מה זאת אומרת? לתת צדקה. לתת 10 אגורות מטבע לצדקה. למה? שאז כשאתה הולך לישון, אתה יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, נתת לי יום. החזרת לי את הנשמה בבוקר. אני מחזיר לך את היום הזה. עשיתי איתו משהו. היום הזה לא הלך על כלום. אמרנו שהדקות משוועות שיקדשו אותן. אם אתה עושה משהו עם היום שלך, אפילו מצווה אחת, מצווה קלה, בטח לימוד, בטח קריאה, אדם סיים יום. היום הלך על כלום, על מה הוא ניצל אותו. אבל הוא בא ואומר, אתה יודע מה, לא עשיתי כלום היום, אז לפני שאני הולך לישון, אני קורא 2 הלכות. אני לומד פסוק, אני לומד משהו. נתת טעם ליום, נתת משמעות ליום. נסיים קטע אחרון, צוואת הריבש, עמוד י' ז', לא להניח שום יום בלא מצווה. הן מצווה קלה או חמורה, דוגמה, כמו נתינת מטבע לצדקה. והוא דבר גדול מאוד, כי אז ידע שעשה פעולה ביום זה. זקן בא בימים, ריבונו של עולם, נתת לי יום, אני מחזיר לך אותו. צבעתי אותו בצבע קדוש, נתתי לו משמעות. אז נסכם, כל יום שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, היא קריאה לעשות משהו, קריאה לנצל אותו, ואז החיים שלנו באמת מלאים בקדושה, בעשייה, בניצול זמן. יישר כוח.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV. שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.